טוב, בואו נתחיל. בעצם מה שרציתי לדבר עליו היום זה מה שכתוב פה, הנהגה נסתרת. וזה מה זה באמת מתכוון? אני מתכוון לזה שאולי אחת הבעיות הכי קשות לאמונה היום זה האמונה באל שנסתר, אל שפועל מאחורי הקלעים. האם אנחנו יכולים להאמין שיש איזשהו יד מכוונת? כולם דורשים ניסים. אני רוצה לראות נס, ואז אני אאמין. עכשיו, זה בתקופה שלנו, בתקופת דורי דורות, אז אנחנו חיים ביד השם שזה נסתר. וזה בעצם כל השם המשחק, זה להפגין אמונה בתקופה שאין ניסים גלויים, אלא יש מה שנקרא שוב פעם הנהגה נסתרת. עכשיו מעניין שבתוך הפרשה שלנו אנחנו לומדים בדיוק על התקופה של החלפת הנהגה גלויה, הנהגה ניסית והנהגה נסתרת. עכשיו אם אנחנו נסתכל קודם כל על סוף הפרשה הזה, או לקראת הסוף, אנחנו קוראים על איזשהו סיפור די מעניין ומוזר עם נחשים ונחש הנחושת. כתוב פה ככה: וייסו מהור ההר דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך. וידבר העם באלוהים ובמשה, למה הליטונו ממצרים למות במדבר? כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם, וימות עם רב מישראל. ויבוא העם אל משה ויאמרו, חטאנו כי דיברנו בהשם ובך, התפלל אל השם ויסר מעלינו את הנחש, ויתפלל משה בעד העם. ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. ויעש משה נחש נחושת וישימהו על הנס, והיה אם נשך הנחש את איש והביט אל נחש והנחושת וחי. אז כל מיני דברים מוזרים פה, כן? מה?
נשמע כמו עבודת אלילים.
כן, זה ממש נשמע כמו עבודת אלילים. באמת, יש הרבה דברים מוזרים פה. דבר ראשון, מה בדיוק התלונה? על מה הם בדיוק מתלוננים? יש הרבה מפרשים שמסתכלים על כל מיני מילים פה בפסוקים ומדייקים על מילה פה, מילה שם, להוציא בדיוק מה הייתה החטא. ואז אחרי זה, אז מה הקשר לנחשים? יש הרבה חטאים, יש הרבה תלונות, אז זה הפעם הראשונה שיש נחשים, מה הקשר לנחשים? כן? ואחרי זה, את השאלה שאתה שואל, את העניין של עבודה זרה, כאילו, מה זה אמור לעשות, הנחש של נחושת, על איזשהו נס, איך זה עובד, ואיך זה מרפא, ולמה זה עובד ככה, כן? אז קודם כל, אפשר, אני יכולתי להביא לכם כל מיני פירושים, אני סתם אגיד את זה בכל רמפו, אני רשמתי, יש שמפרשים את זה באופן פיגורטיבי. זאת אומרת, הם לא מסתכלים על החטא בתוך איזושהי מילה, ומסתכלים על הנחש והנחש הנחושת באופן פיגורטיבי. אז כדוגמה, המן. רשי אומר שהחטא שלהם שהם התלוננו על המן. כן? זה מה שהם אומרים במפורש, קצה בלחם הקלוקל. אז התלונה שלהם זה שנמאס להם מהמן, אז הקדוש ברוך הוא שולח להם נחש. למה נחש? בגלל שהנחש הוא אוכל ממש את האפר ואין לו תלונות, ועכשיו אתם מתלוננים על אוכל מן השמיים, אז תלמדו לקח מהנחש, כן? ויש אחרים, אלשיך אומר שהם השוו את העבד לרבו. הם אומרים פה שבשורה שלישית כתוב פה שני, וידבר העם באלוהים ובמשה. כן, כאילו הם אומרים משה ואלוקים זה אותו דבר, אז זה רע מאוד שהם משווים את משה לקדוש ברוך הוא, ואז זה כואב לקדוש ברוך הוא, אז הוא מכאיב אותם עם נשיכת הנחש. והדבר השלישית שראיתי, שזה בעצם אור החיים מביא, שזה קשור ללשון הרע. הם דיברו לשון הרע נגד משה והשם, אז עכשיו הנחש הוא כאילו הסמל של לשון הרע, ואז הוא שולח להם נחשים. עכשיו, הרב סמט אומר שכל זה מדויק על מילים פה בפסוק, אבל לא לוקח בחשבון את הכשר המילים. צריך להסתכל על התמונה הגדולה, מתי זה נאמר, מתי זה קרה, למה זה קרה, מי אמר את זה בכלל, כן? אז אם אנחנו לוקחים את זה בחשבון, אפשר להגיע לאיזושהי הבנה די עמוקה עם כל הסיפור הזה. עכשיו הוא מביא קודם כל את אברבנאל. עכשיו אברבנאל מסביר פה שספר במדבר מחולק לשניים. יש את חמשת הפרשיות שכבר קראנו, ואחרי זה יש את חמשת הפרשיות שעכשיו אנחנו נקרא, שמתחיל עם פרשת חוקת, שזאת פרשת השבוע. עכשיו הוא אומר שיש שוני גדול, ומה השוני? אם אנחנו נסתכל פה על הפסוק הראשון בחוקת, שזה אברבנאל אומר, זה התחלת איזשהו דרך חדשה, כתוב פה במדבר פרק כ', פסוק א', ויבואו בני ישראל כל העדה. רש"י אומר, עדה השלמה שכבר מתו מתי מדבר ואלו פרשו לחיים. רב סמט מסביר פה, לא כתוב כמו שבדרך כלל כל עדת בני ישראל. לא כתוב כל עדת בני ישראל, אלא כתוב בני ישראל כל העדה. זה חריג וזה אומר דרשני, זאת אומרת, זה אומר שכולם הגיעו, זה, בלי חסר אף אחד, וזה אומר ש... מה שמבדיל בין הפרשיות שקדמו לזה לעכשיו, שכולם מתו. כולם מתו, ועכשיו כל מי שחי עכשיו זה מי שהולך להיכנס לארץ ישראל. ואז הפסוק ממשיך ואומר, מדבר צין בחודש הראשון, ואבן עזרא אומר, בשנת ה-40. אז הם אומרים שעכשיו מתחיל את השנה האחרונה, הם מוכנים כולם להיכנס לארץ. וזה מה שמבדיל בין הפרשיות. עכשיו, הרב סמט מביא מישהו לא מוכר, א' שין הרטום. אז א' שין הרטום, אנחנו נוסעים על הרחוב שלו כבר שנים רבות, ואני לפחות לא הכרתי מי זה א' שין הרטום, כן? אז חיפשתי, הוא היה רב מחנך באיטליה ובישראל, מנהל בית המדרש לרבנים ברומא, והוא מחבר התנך קסוטו. אז תנך קסוטו, כולם מכירים, אבל כן. אז הוא כתב את זה, ומשווקי הספר קראו את זה על שם קסוטו, בגלל שהוא בעצם השתמש במתודולוגיה של קסוטו, אבל זה החיבור שלו. אז זה מעניין. עכשיו, רב סמט מביא אותו לא בגלל שאנחנו יושבים על רחוב חרטום, אלא בגלל שהוא מביא איזשהו חילוק אחר לספר במדבר. הוא מחלק את זה קצת אחרת ואומר שההתחלה החדשה עם האנשים שנכנסים לארץ מתחיל בסוף פרשת חוקת. בפסוק שרב סמט מביא שזה בעצם על ערבות מואב, על ערבות מואב. אז רב סמט עכשיו פה הוא מסביר שההבדל ביניהם, שאברבנאל מחלק את זה באופן דמוגרפי, זאת אומרת, היו אנשים כאלו שמתים במדבר, ואנשים כאלו שנכנסים לארץ ישראל. אז החילוק הוא דמוגרפי. אבל לאלף שין הרטום, אז הוא מחלק את זה באופן גיאוגרפי. זאת אומרת, הם הסתובבו במדבר כל השנים האלו, ועכשיו בערבות מואב הם מוכנים, זה התחנה האחרונה. כל היתר הדברים מתבצעים בתחנה האחרונה, ואז הם נכנסים לכבוש את הארץ. אז עכשיו הרב צמד מציע איזושהי השלמה לדבר. הוא אומר שבעצם פרשת חוקת, כל האירועים מהתחלת לסופה מתארים את המעבר. יש את זה, מה שהוא קורא, זה בעצם הטרנזישן, והוא קורא זה שניות, כאילו יש איזה מין שניות לדבר, יש את המעבר בין אנשים של המדבר לאנשים שנכנסים לארץ, והמעבר הזה, הם צריכים ללמוד את, בדיוק מה שהתחלנו, את המעבר בין הנהגה ניסית להנהגה נסתרת, כן? במדבר הכל היה בגדול הנהגה ניסית, הקדוש ברוך הוא עשה הכל עבורם, נתן להם מן מן השמיים, עשה להם כל מיני ניסים. כן, גם היו ניסים אחרי זה, אבל כשנכנסים, הניסים יותר נסתרים, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מציל אותנו מאחורי הקלעים, זה לא... כן, אוקיי, בסדר. עדיין זה נחשב כהנהגה נסתרת ולא ניסית, שהם מתלוננים למשה, משה מתפלל ופתאום הם נהנים, כאילו זה אחרת, כן? אז בכל מקרה עכשיו בפרשה שלנו זה איזשהו מעבר בין זה לזה, אנחנו רואים קצת ניסים, קצת לא ניסים, והוא מתחיל בזה שבפרשה אנחנו קוראים על בעצם מוות או כן, פטירותם של כל ההנהגה, כן? ואנחנו קוראים על מרים שמתה, על אהרון שמת, וגם על עונש מוות כביכול למשה רבנו, הוא גם נידון לא להיכנס לארץ, כן? אז הרב סמד מביא את הגמרא הבאה בתענית דף ת עמוד א', כתוב רבי יוסי ורבי יהודה אומר, שלושה פרנסים טובים עמדו לישראל ואלו הן משה, אהרון ומרים, ושלושת המתנות טובות ניתנו על ידם ואלו הן באר וענן ומן. באר בזכות מרים, עמוד ענן בזכות אהרון, מן בזכות משה. מתה מרים, נסתלק הבאר, מת אהרון, נסתלקו ענני כבוד. ואני קורא במקופקב, חזרו שניהם בזכות משה, מת משה, נסתלקו כולן. אוקיי, אז עכשיו רב סמט מסביר פה מה זה בעצם באר, ענן ומן. באר זה מים, ענן זה ביטחון, ומן זה אוכל, זה שלושת הדברים הבסיסיים שאתה צריך כשאתה במדבר. ואז כולם, אנחנו קיבלנו אותם באופן ניסי. כשמשה הולך לעולמו, אז הניסים מסתיימים. ואז עכשיו האנשים צריכים להיכנס, להילחם, לזרוע, לעשות הכל פיזית באופן טבעי. אז עכשיו המעבר בין זה לזה מהובהב. זאת אומרת, המים, הבר בעצם הולך, ואז עכשיו האנשים מתלוננים על מים. והם מקבלים שוב פעם את המים בגלל שהם חייבים את זה. אחרי זה נסתלק ענני הכבוד, ויש מלחמה עם מלך ארד, והם נלחמים ממש מלחמה פיזית, כן? אחרי זה אנחנו קוראים על התלונה של המן, כן? וזה מעניין פה, רב סמט מביא שבפרשת השבוע יש את שתי התלונות האחרונות במדבר. והתלונות האלו הן די מקבילות לתלונות של אבותיהם הרבה שנים לפני זה. אם אנחנו נקרא כאן, התלונה הראשונה בפרשת השבוע כתוב במדבר פרק ח', וירב העם עם משה ויאמרו לאמור, ולו גוונו בגווה אחינו לפני השם, ולמה הבאתם את קהל השם אל המדבר הזה למות שם אנחנו ובעירנו? ולמה הליטונו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה, לא מקום זרע וצנינה וגפן ורימון ומים אין לשתות, במקום הזה נקרא מי מריבה. עכשיו זה די מקביל למקום שנקרא מסע ומריבה בפרשת בשלח, זה מיד אחרי שהיהודים יצאו ממצרים, אז הם גם התלוננו על מים. כתוב פה, וירב העם עם משה, בדיוק התחלה דומה, ויצמא שם העם למים, וילן העם על משה ויאמר, למה זה איתנו ממצרים להמית אותי ואת בניי ואת מקניי בצמא, ויקרא שם המקום מסע ומריבה. אז ממש מקביל, וגם התלונה השנייה שכבר קראנו על המן, וידבר העם באלוהים ומשה, למה אליתונו ממצרים למות במדבר, כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. וזה בדיוק אותו דבר בבעלותך, אנחנו קראנו, ואתה נפשנו יבשה, אין כל בלתי אשר המן איננו. אז רב סמט אומר שזה די מקביל, האם הם לא למדו לקח? אבל הוא מסביר שיש הבדל ענק, שאף פעם לא שמתי לב, יש הבדל ענק בין התלונות, אז אם הם תפחו את הדף, תראו מה הוא מסביר. הוא מסביר, המשברים בשנת ה-40 נובעים איפה? מהמשך נדודיו של הדור השני, ומסבלנותו שפקע מפני רצונו להיכנס סוף סוף לארץ הייעוד. אני מדלג למקופקב, לא למצרים הוא מתגעגע, אלא לארץ כנען. הוא מאס בחיי המדבר מפני רצונו לחיות בארצו חיים טבעיים, שלא כאבותיו הוא מוכן להילחם כדי להיכנס לארצו ולכבוש אותה. אז מה שהוא אומר, כן, זה נכון, זה נשמע מילולית כאותן תלונות, אבל זה לא, זה נובע ממקום אחר. האנשים במדבר רצו לחזור למצרים. אנחנו זוכרים את הדגים ואת האוכל שאכלנו חינם. הדור הזה לא אומר אנחנו זכרנו, הם אומרים נמאס לנו מן המן, לא בגלל שאנחנו לא רוצים לאכול את זה, אנחנו רוצים חיים טבעיים, המן מסמל חיים ניסיים, אנחנו רוצים להיכנס לארץ כבר, כן? אז זה מה שהם מתלוננים. עכשיו לגבי המים אין עונש, כן? בגלל שצריך מים, אבל לגבי התלונה במן וזה, אז יש עונש. אז מה בדיוק הם חטאו? מה היה החטא? אנחנו אומרים עכשיו הם רצו להיכנס לארץ, אז מה החטא פה? אם אתם תסתכלו, הפסוק מתחיל, כאילו כל הסיפור מתחיל בפסוק ד', וישא מהור ההר דרך ים סוף לסובב את ארץ אדום ותקצר נפש העם בדרך, כן? אז עכשיו רב הרש מסביר מה זה דרך ים סוף. נראה היה כאילו נסוגו ושבו לאחריהם. הוא אומר, במקום ללכת לארץ ישראל, אנחנו רוצים להיכנס, אנחנו על הגבול כבר, כן? אז במקום להיכנס ישירות דרך אדום, אז אנחנו לא יכולים להיכנס דרך אדום, אנחנו צריכים להסתובב אחורה לים סוף, כן? זה בדיוק לחזור כאילו בחזרה למדבר. אז בזה הם אומרים ותקצר נפש. רב הרש מסביר, הוא מציין חוסר סבלנות, הרוח והנפש אינן מספיקות להמתין להגשמת המטרה הנחשפת. הם רוצים כבר לכבוש את הארץ, הם מוכנים, הם היו כבר מספיק זמן במדבר. אז הוא ממשיך רב הרש ואומר, וידבר העם באלוהים, לא היו מרוצים מהנהגת השם. בעצם מה שאני טוען פה, שהחטא שלהם זה לא היה על המן ספציפי ולא על משה ולא על השם, זה היה על ההנהגה בכלליות. זה נכון, רשי צודק שהם מתלוננים על המן, אבל החטא בגדול זה היה על הנהגת הנסתרת, שהם רצו כבר שהקדוש ברוך הוא יביא אותם פנימה, בואו נכבוש, והם עכשיו צריכים להסתובב אחורה. זה בדיוק הבעיה שלנו, כן? לפעמים אנחנו רואים, אנחנו על סף גאולה, ופתאום אנחנו מחזירים שטחים, פתאום דברים לא הולכים כמו שאנחנו חשבנו. אנחנו חייבים להבין שיש אלוקים, שיש תוכנית, שיש יד השם, ולפעמים אנחנו לא מבינים מה קורה, באמת אנחנו לא מבינים, אבל אסור לנו להגיד, אז אין אלוקים, או אפילו יש אלוקים אבל אין יד השם, הוא נסתלק מאיתנו. לא, אסור להגיד לנו, להגיד דבר כזה. זה בדיוק החטא שלהם. הם ראו שהם מוכנים להיכנס ועכשיו הם צריכים לחזור אחורה. מה פתאום? גאולה באה, אנחנו מוכנים להיכנס. לא, יש דרכי השם שאנחנו לא יכולים להבין תמיד, אנחנו פשוט חייבים. זה איפה שאתה מפגין אמונה. אמונה זה קל אם יש ניסים, הנה יש נס, ראינו את קריאת ים סוף, אי אפשר להכחיש. אבל כשדברים לא הולכים כמו שצריך, כן, גם זה, אבל בכל מקרה זה הרעיון שאני רוצה להגיד פה. החטא שאני מציע כאן זה החטא של להטיל בספק דרכי השם, ולהטיל בספק בכלל את יד השם בהיסטוריה. יד השם פועל בהיסטוריה וזה קשה לראות, ואסור לנו להגיד האם יש השם בקרבנו. אסור, זה בדיוק הקטע שלהם. ואז העונש מתאים לזה. מה העונש? אנחנו קוראים פה בפסוק ו', וישלח השם בעם את הנחשים השרפים וינשכו את העם וימות עם רב מישראל. אז איך זה מתאים? איך זה מתאים אם אני אומר שפשוט חסר להם אמונה ביד השם, בהנהגה נסתרת? אז הרב הרש אומר, הוא לא שלח נחשים, הוא פשוט שחרר אותם. כתוב פה, לא כתוב שלח בלשון קל, אלא שלח בלשון פיאל, הוא על פי רוב לפתור דבר ולשחרר אותו. הוא שחרר את הנחשים ולא עיכב באדם. הנחשים השרפים הם היו במדבר מאז ומתמיד, אך עד כה השם עיכב אותם בכוחו. עתה השם הרפא מהם והנחשים של המדבר הלכו בדרכם הטבעיים. כן? אז זה בדיוק העניין. אם אתה מסתיר ספק האם יש השם בקרבנו, אז הוא אומר, בסדר, אני לא פה. כן? תסתדרו לבד. אם אתה חושב שאין הקדוש ברוך הוא מציל אותנו, אז תראו את כל הנחשים בחיים. הנחש הוא הסמל של הרע שמסתתר. כן? כתוב פורץ גדר, אז הנחשים... איך אומרים? יש לנו הנחש, נכון. אז כן, זה בקוהלת, אז הוא אומר, זה אומר שבעצם הנחש הוא הסמל של דברים שמסתתרים ודברים רעים שיכולים לנשוך, אבל הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. אם אתה אומר לא, הוא לא שומר עלינו, אני לא מבין אותו, אני לא רואה אותו, אז בסדר, אז הוא אומר, הוא מתנהג בהתאם, שתבין, כן? אז עכשיו אם זה מסביר את העונש, אז מה עם התיקון? התיקון זה לשים נחש נחושת על נס, שכולם יסתכלו. אז איזה מין עבודה זרה הזאת אנחנו שאלנו? המשנה אומר, בדיוק בהתאם למהלך שאני מנסה לכוון עליו, הוא אומר פה כך, וכי נחש ממית או נחש מחיה, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, משעבדין את ליבם לאביהן שבשמיים, היו מתרפים, ואם לא, אם לאו היו נימוקים. אז בעצם הכל תלוי על מה? על אמונה, לא על שום דבר אחר. אנחנו צריכים להסתכל לשמיים ולהאמין. אם לא מאמינים, אז דברים רעים קורים. בעצם מה שאני מנסה להגיד פה, שהחטא שלהם זה היה שהם נטלו בספק אם יש השם בקרבנו, אם יש השם באמת, יש לו תוכנית, האם הוא באמת מנהיג אותנו. והעונש שהקדוש ברוך הוא מסיר את ההנהגה, מסיר את השמירה. והתיקון זה שוב פעם להסתכל לשמיימה ולהבין שהקדוש ברוך הוא באמת מנהל את העניינים, יש לו תוכנית, לפעמים אנחנו לא מבינים את זה, זה מה שנקרא הנהגה נסתרת. וזה איפה שאנחנו באמת מנהיגים או מפגינים את האמונה. עכשיו יש לי רק דבר אחד להוסיף פה, וזה, או לפני זה בעצם מה שאני ציטטתי פה את הרמב״ם במשנה במסכת סנהדרין, איפה שהוא מביא את 13 העיקרים. אז זה העיקר הראשון, כן? כתוב פה היסוד הראשון, מציאות הבורא ישתבח. זאת אומרת, הדבר הראשון, לפני שאנחנו ניכנס לארץ, זה להאמין שהקדוש ברוך הוא המציאות. וזה לא סתם הוא עוד ישות, הוא המציאות, והכל תלוי בו. ואף אחד יכול להסתדר בלעדיו, והוא יכול להסתדר טוב מאוד בלעדינו. אז זה היסוד הראשון, זה לא סתם שיש איזשהו אישות של בורא וברח, או בורא אפילו שהוא מעורב. זה בורא שהוא הכל, הוא המציאות, ובלעדיו אין מציאות. זה באמת המשמעות של היסוד הראשון באמונה. וזה אנחנו לומדים בתוך העניין של הנחש הנחושת. עכשיו, אז הדבר האחרון שרציתי להבין פה זה העניין של הנחושת. למה נחושת? אז תשים שם נחש של זהב או נחש של כל דבר, כן? נחש מת אפילו. אז למה נחש נחושת? אז הגמרא בירושלמי מביא משהו מאוד מעניין. גמרא אמר רבי יסא אולי בארבעה מקומות נאמר עשה לך בשלושה פירש ואחד לא פירש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר ארבע פעמים עשה לך משהו, והוא אמר בדיוק מה לעשות חוץ מהדבר של הנחש נחושת. דבר ראשון הוא אמר לנוח עשה לך תיבת עצי גופר, והוא אמר לו בדיוק איך לעשות את התיבה. הוא אמר ליהושע, או לא, סליחה, זה למשה, עשה לך שתי חצוצרת כסף, חצוצרות כסף, ואז הוא מסביר איך לעשות את זה. הוא אמר ליהושע, עשה לך חרבות צורים, והוא מסביר לו, עשה לך שרף לא פירש. אמר משה, עיקרה לא נחש הוא, לפי כך ביאס משה נחש נחושת. עכשיו, קורבן הידה שמפרש על הירושלמי, אז הוא אומר, מה זה אומר עיקרה? לא הבנתי את המילה. אז הוא אומר, שמח קדוש ברוך הוא שתהי של נחושת כעיקר שמה. זאת אומרת, משה מבין בזה שהוא צריך לעשות נחש, שזה, המילה נחש מראה כבר על החומר שזה נחושת. רשי גם מצטט את זה בגדול ואומר, לשון נופל על לשון, נחש נחושת. אבל מה זה אמור ללמד אותנו? אז אני אמרתי לעצמי, בעצם הוא רוצה להגיד, נחש נחושת, השם נופל על השם, הוא רוצה להדגיש את הנחש ולא שום סמל אחר. לפעמים אנחנו מחפשים סמליות, הנחש הוא לשון הרע, הנחש הוא יצר הרע, הנחש הוא משהו אחר. פה הנחושת באה להדגיש את הנחש בפני עצמו. זה לא סמל של שום דבר אחר חוץ מהנחש. וזה מה שמצאתי אחרי זה שרב הרש אומר במפורש. הוא אומר, הנחש הנחושת מסמל נחשים חיים, נחשים אמיתיים. וזה בדיוק למה זה שזה מתרפא. זה הסמל של המכשלות והקשיים והרע בעולם שמסתתר מתחת כל אבן ומאחורי כל גדר. וזה הסמל של הנחש, זה הסמל בפני עצמו, של דברים רעים שיכולים לקרות, אלא אם כן יש בורא עולם ששומר עלינו. זה הסמל של הנחש נחושת, וזה כשאנחנו מסתכלים עליו, אנחנו מבינים שיש בורא עולם שבלעדיו לא היינו קיימים, אין מציאות בלעדיו. וזה בעצם מביא אותנו להיות מסוגלים לבצע את המשימה לכבוש את הארץ. היינו צריכים ללמוד את המעבר מההנהגה הניסית להנהגה הנסתרת. הנהגה הנסתרת אומר שאנחנו לא רואים אותו, אבל הוא פה. הוא המציאות והוא הסיבה שאנחנו יכולים באמת להמשיך ולא להינשך על ידי נחשים בכל פינה. תודה לכם.